של שבת. החוכמה זה להכניס אווירה של שבת בבית. עכשיו, זה לא קל, אבל תמיד היה אצלנו מושג, אבא שלי, אם הוא היה חוזר הביתה מעבודה, אז דבר ראשון, נו, גיצ'אבס, גיצ'אבס, כאילו שהוא הרגע הגיע מבית הכנסת, ואם ברוך השם הוא לא היה צריך לעבוד, אז הוא היה מתיישב מהבוקר, והיה מתפלל, וזה לא היה נגמר, בגלל שהוא היה עושה באמצע בין שחרס למוסף, הוא היה עושה את השניים מקרא ואחד ואחד תרגום, אז כל הסיפור הזה לוקח הרבה זמן, אחר כך הוא היה גומר, שם את הטלית בצד, ואומר שבת שלום, כאילו שהוא הרגע הופיע, כאילו שהוא כרגע חזר מבית הכנסת עם איזה 500 מתפללים. אז להכניס את האווירה, זה מה שהיה, ולהכניס את האווירה זה לא היה פשוט באמת, בגלל שאם למשל, ליל שבת, ובליל שבת, אתה יושב עם נרות. עכשיו, אתה לא משאיר חשמל, בגלל שאם אתה תשאיר חשמל, אז אם ביום מישהו פתאום יכנס ויראה שדולק אור, אז הם ישאלו שאלות. אתה כל הזמן צריך לחשוב מה נראה פחות, מה נראה יותר מוזר ומה נראה פחות מוזר. אז ליל שבת, אתה יושב עם נרות בחושך, רק נרות דולקים, כי הנרות היו דולקים במין, לא היו שמים בפמות, היו שמים אותם במכסים, במכסים של מדביקים למכסה של איזה צנצנת או משהו כזה, כדי שאחר כך, זה נגמר, אפשר פשוט לחסות את זה עם איזה מפה וזהו. אז בליל שבת, אם אנחנו יושבים באמצע האוכל, ומישהו מצלצל בדלת, אז כמו מכת חושך במצרים, אתם זוכרים מה רש"י אומר שמה? לא זז איש ממקומו, כן? אתה יושב, אם אתה עם המזלג ככה באוויר, אתה ככה נשאר. שלא ישמעו בחוץ, שיש מישהו בפנים. עד שיתייאשו וילכו. כן? עכשיו, החוכמה בתור הורה במצב כזה, כל הדברים האלה אפשר לעשות אותם, החוכמה בתור הורה כשאתה עושה את זה, זה לתת לילדים הרגשה טובה. וזה דבר שתמיד מפליא אותי, שפעם דיברתי, יש לי כאילו אחות יותר גדולה ממני, ושתי אחים יותר קטנים ממני. עכשיו, שני האחים היותר קטנים אין להם שום קשר לסיפורים האלה, כי אחד היה בן שנה כשעלינו, יש ביני לבינות 9 שנים הבדל, והשני כבר נולד בארץ. אז רק אחותי ואני, אנחנו זוכרים את התקופה הזאת. אז פעם דיברנו איתה, ואיכשהו נפלט לי כזה, סתם כמשיח לפי תומו, שהאמת היא שהשבתות הכי יפים שאני זוכר בחיים שלי, זה היה השבתות שעשינו שם. והיא אומרת לי, כן, נכון. ואז אנחנו מסתכלים אחד, אנחנו אומרים, אבל למה נכון? לא יודע למה נכון, אני עד עכשיו לא יודע למה נכון. אבל
אפשר לשאול שאלה פשוטך?
אפשר לשאול שאלה, אתה צריך לשאול הכל, אתה צריך לשאול את הרב ברוך. כל הרשויות זה מהרב ברוך, כי הוא צריך להחליט לגבי זמנים ושאלות וכל הדברים.
הרב ברוך, שאלה מופנית אליך.
אם הוא מאשר, הכל אפשר. כן, יש אישור, הרב ברוך.
תשאל, תשאל, מה אתה שואל?
שתי שאלות ביניים. השאלה הראשונה, בין כמה היית בתקופה שתיארת מקודם, כשהייתם בתקופה שלה?
אמרתי, אני נולדתי בתשין חב ג' וההורים שלי עלו בתשין למד ג'. עכשיו, אני את התקופה הזאת זוכר מגיל די מוקדם. זאת אומרת, אני גיל 3 כבר ההורים הכניסו לי את הכל, גם מה שצריך לעשות וגם מה שאסור לספר. זאת אומרת, אני בגיל 5 כבר ידעתי לנסוע ברכבת וכמה ימים נגיד לסבתא שלי ולקחת סידור ולהכניס אותו בתוך ספר של ילדים רוסי ולהתפלל מתוכו ושאף אחד בתוך הרכבת לא יראה שאני זה. אני
רגע, אבל לפי החישוב, כאילו, תשחף, מה אמרת? תשחף
1963. אתה רוצה גם את החודש?
זאת אומרת, היית בין 8?
מה? הסיפורים שאני מספר, אני לא יכול להגיד, אני בן אדם מאוד בעייתי עם תאריכים. אשתי תמיד צריכה להזכיר לי מתי...
כן, אבל היית נער או ילד?
ילד, אני 1973, אנחנו כבר עלינו. אני בדיוק עד גיל 10.
אוקיי, אז השאלה השנייה שרציתי לשאול זה, למה הייתם צריכים לסגור את אור בשבת? כאילו, למה שאנשים יכנסו בכלל לבית שלכם?
אנשים, כי אני אומר עוד פעם, אנשים הכירו את אבא שלי, חברים שלו, אני לא אומר שמישהו יפרוץ את הדלת עם פתים, עם פטיש 5 קילו, זה לא על מה שמדובר, זה לא ממה שפחדנו. אבל אבא שלי היה בן אדם חברותי. עכשיו, אתה לא יכול להגיד לאנשים, יש לי ערב אחד בשבוע, אל תבוא אליי, בגלל שאז הם ישאלו למה לא לבוא. אז לכן בן אדם יכול, בלי שום הודעה מוקדמת, לצלצל בדלת ביום שישי, ולצפות שיפתחו לו את הדלת. עכשיו, אם אנחנו לא פותחים לו את הדלת, והוא שומע מבחוץ שיש מישהו בפנים, אז הוא יתחיל לתהות מה קורה פה. עכשיו עוד פעם, אני לא יודע למה, אולי אני מספר יותר מדי מהר, ולי זה הדברים האלה נראים כאילו מובנים מעליהם, לכן אני זה. אני עוד פעם אמרתי, הסיבה שהשארנו חושך, זה בגלל שאם אתה משאיר אור, אז גם למחרת ביום יישאר אור. אם למחרת ביום גם יישאר אור, אז אתה מעריך את הזמן שהבית שלך נראה מוזר, בעוד 12 שעות נוספות, בגלל שאנשים יבואו וישאלו למה דולק אור באמצע היום, אז הם מטורפים פה, מה קרה? אז אתה צריך לחשוב על זה, אז לכן בליל שבת, אז עדיף להסתמך על הנרות, ואז בליל שבת יש לך חושך מהנרות, ואחר כך הכל נכבה, ואז הולכים לישון, ואז קיימים בבוקר, וכולם אנשים נורמליים, והכל בסדר, ואף אחד לא, וגם אם מישהו אחר כך במשך היום כן יבוא כובסת להחזיר את הכביסה, כן, יפתחו לה את הדלת, אז היא לא תראה שיש משהו מוזר בבית, כן?
זאת אומרת שרוב היום הייתם, רוב השבת בעצם היה לכם חושך, כי אני יודע שברוסיה רוב הזמן זה חורף הרי, ואין אור מספיק אור שמש, זאת אומרת הייתם בחושך ברוב השבתות.
אני תמיד מפחד שאנשים, כשמדברים על רוסיה, הם צריכים ללמוד קצת גיאוגרפיה. עכשיו,
ברית המועצות לשעבר.
כן, ברית המועצות לשעבר. אז אנחנו חיינו בחלק של האוקראיני של ברית המועצות לשעבר, וזה לא כזה כזה רחוק צפונה, שאפשר להגיד שרוב היום זה חושך. אני יודע, אני לא זוכר, תמיד, אני הייתי קטן, אבל אין לי, אני יכול להגיד לך בכנות, אני לא בן אדם שנשאר בתחושה שיש לי זיכרונות ילדות שהשבת עברה בחושך. זה מה שאמרתי, שהשבת עברה בכיף. אם היו צריכים שם להיזהר, וכשאבא שלי היה מתחיל לשיר יותר מדי בכל התזמרות, אז אמא שלי הייתה מתחילה להגיד לו שמישהו מהשכנים שלנו עוד מעט ישמע את זה וילשין. ממי פחדנו? לא פחדנו מהגויים, כי הגויים לא יודעים מה זה. חושבים אולי שתינו קצת יותר מדי ולכן אנחנו שרים, אבל היהודים הם כן אולי יכולים לדעת מה זה, ואז הם ילשינו, כי הם פחדו שאם הם לא ילשינו עלינו, אז אנחנו נלשין עליהם שהם לא מלשינים עלינו. תבין, זו מדינה כזו שהולכת הרבה על מלשינות. אז עם כל הדברים האלה, לא יודע למה, זה היה נחמד. באמת היה נחמד מאוד. וזה אני זוקף בהחלט לזכותם של ההורים שלי, זה לא חוכמה, זה כן חוכמה לשמור והכל, אבל חוכמה שהילדים עם כל הסיבוכים האלה לא ירגישו שהם כאילו סובלים או משהו. אני למשל אישי, באופן אישי אני עברתי משהו שנשמע פחות או יותר מדומיין, אבל למעשה כדי לא ללכת לבית ספר, אחותי הגדולה היא כן הלכה לבית ספר, אבל הורים שלי מאוד מאוד לא רצו את זה. ולגביי, כשאני נהייתי בן 7, שזה הגיל ללכת לבית ספר, אז אבא שלי כבר היה בטוח שאוטוטו אנחנו נגיש בקשה לעלייה, ואוטוטוטו נקבל אישור עלייה. אז למעשה האוטוטו הזה לקח 3 שנים. בינתיים משך 3 השנים האלה היו צריכים משהו לעשות איתי. אז סיברו כל מיני סיפורים שנסעתי לסבתא, ונסעתי לפה ונסעתי לשם, אחר כך היו צריכים להכניס אותי לבית חולים, ולהגיד שיש לי איזה בעיה עם לב, ואז כבר באמת לא יכולתי לצאת מהבית, אז אני 3 שנים ביליתי בתוך הבית, בלי לצאת. אנשים חושבים איזה נורא, והיום סבא שלי וסבתא שלי קשרו אותי, דרכו שחיינו שאני לא קוקו, אבל למעשה, לא יודע, אווירה בבית הייתה נחמדה, ולא הרגשתי אף פעם משהו נוראי. אולי זה עוזר לי עכשיו עם ההסגר, שאני לא כל כך נלחץ מזה, למה יש לי ניסיון. אבל זהו, זה למשל, עכשיו, יש דברים כמו כשרות, אז זה היה לנו הרבה סייעתא דשמיא, זה אין מה להגיד, זה הייתה סייעתא דשמיא מדהימה. בעיר שלנו, חוץ מאיתנו, גר עוד יהודי אחד שומר תורה ומצוות. היו הרבה יהודים יחסית, אבל שומר תורה מצוות היה עוד יהודי אחד. היהודי האחד הזה, הרב רייץ, שהיום אתם חוגגים את זה, הוא בשנים האחרונות שעוד שרדו ישיבות ברוסיה, הוא נתן הוראה שדבר הכי חשוב זה שהבחורים ילמדו שחיטה. כי בחור כזה שלמד לשחוט, אחר כך הוא יישא לאיזשהו מקום, והוא בכל מקום יכול לדאוג לעצמו, ויכול לדאוג לאנשים אחרים. זה. והיהודי הזה באמת היה יהודי אחד ויחיד שומר תורה מצוות שהיה גר אצלנו, והוא שכנע, זה סתם סיפור מטורף, הוא שכנע את אם יפתחו משחטה, כי ישחטו את ההופעות, וגם יהיה נוצות, ומנוצות יהיה פוך, וזה באמת יהווה. וממש הוא עצמו הלך כמו איזה מהנדס, הסביר להם איך המשחטה צריכה להיראות והכל, ובנה שם משחטה שלמה, והוא היה עומד כל היום, ושוחט את הנבלות של הגויים, ו... כשהיו באים אליו אנשים ש... שרצו, כשהיו באים אליו אנשים שרצו כשר, שזה היה אמא שלי עבוד איזה 2-3 סקינות, אז הוא היה, אז הוא היה באמת שופט בשבילם כשר. אחר כך, אבל זה לא, בזה זה לא נגמר. זה עוד פעם שאני אומר, אמא שלי פה זה סיפור מאוד מוזר. הייתה צריכה, אני זוכר בתור ילד קטן, עד שהייתי יוצא מהבית, הייתי הולך איתה לשוק, בשוק היינו קונים איזה, היא הייתה הולכת וקונה אוף, תרנגולת כאילו, או תרנגול, ואז, והתרנגול, אני לא יודע אם אתם אי פעם ניסיתם לקחת אתכם תרנגול חי בתוך סל, אבל הם לא אוהבים את זה, התרנגול עושה כל הזמן כזה ומנסה לקפוץ, וזה, לי בתור ילד זה היה די מפחיד, ואז לוקחים אותו לשוחט, ואחרי השוחט, את הנוצות הראשונות השוחט היה מורידו, אחר כך אמא שלה הייתה צריכה לקחת הביתה, ולשרוף את הנוצות, ולפתוח את האוף, ולהסתכל אם אין שם איזה שאלה על האוף, ועל הכבד שלו, ועל הפופיק שלו, ועל פה ועל קורקיוון, ועל פה ועל שם, אז הייתה צריכה למלוח אותו, ולהכשיר אותו, ואחרי כל זה, זה לא כמו, אתה יודע, אתה הולך לחנות וקונה אוף מוכשר בשקית, זה קצת שונה, ושוב, זה לא משהו שהיא הייתה מחונכת לזה מהבית, והיא הייתה עושה את זה בלי לשאול שום שאלות. אם אני אספר לכם פה, זה קצת דברים אישיים, אני אספר לכם פה מה שהייתה צריכה לעשות בשביל תרת המשפחה, אני יכול רק להגיד לכם שאצלנו בעיר זה לא היה, ובערים האחרות איפה שזה היה, אז לפעמים... זה היה, ולפעמים הם היו צריכים לסגור בגלל שהממשלה הייתה קצת יותר מדי פותחת עין על מה הולך שם. ואז לפעמים כשהיו פותחים, אז לחלק מהאנשים היו מספרים שהם פתחו את זה, ולחלק מהאנשים לא היו מספרים. וכל מיני דברים כאלה, זה לא, זה ממש לא יומן. זאת אומרת, דברים באמת מוזרים שהיא עברה. אם יש לי, אתה הכנסת לי רעיון, רבורך, אם אתה רוצה שאני אגמור, אני אגמור, אבל אם לא, אז אני יכול אולי פה... להראות לציבור קצת תמונות שהם פשוט יבינו למי מדובר. זה בסדר מצדך או...
עוד שתיים, שלוש דקות.
אז אני אמשיך לספר תוך כדי איך שאני, תוך כדי שאני מראה את התמונות. לא, אני לא יכול זה. אתה סגרת לי את הסקרין שיירינג. טוב, לא משנה, עזוב. אז זהו, אם אתה יכול לפתוח, תפתח, אם אתה לא יכול לפתוח, אל תפתח, זה יותר טוב ככה, כן, נדמה לי שאח שלי, יעקב יוסף, הוא גם משתתף פה, ויש שם איזו תמונה שלא פתורל קטן, אולי לא הכי ישמח מזה שירו את זה, אז הכל לטועיבו. כל אופן, מה אני יכול לומר? אני רק יכול להגיד לסיום דבר אחד, אחרי שאבא שלי על אבא שלום נפטר...
אין לי שום בעיה.
אין לך שום בעיה, יופי, נהדר. אבל בינתיים בין כך נראה לי שאני לא יכול לעשות את זה, כך שזה לא משנה. אז אני אומר, אחרי שאבא שלי עליו השלום נפטר, אמא שלי המשיכה לחיות עוד 16 שנה, והיא לא הייתה במצב טוב, אני מוכרח להגיד. טוב, זה לא. היא לא הייתה במצב טוב, אני מוכרח להגיד, ולאט לאט היא התחילה בקושי, היה לה פרקינסון ואלצהיימר וכו' וכו' וכו', באיזשהו שלב זה הגיע למצב שהיא בקושי דיברה. ואנחנו היינו באים, וכזה, ככה, בקושי הייתה עושה טובה שהייתה מוציאה איזו מילה. ואני, כשהייתי בא, הייתי מנסה לעודד אותה לדבר, כי אני הייתי בא לעתים רחוקות, הייתי בא מחול, ופעם אחת החלטתי לסחוב אותה לממש איזו שיחה יותר פילוסופית, ואמרתי לה, אמא, תגידי לי, איך את, עשית את זה ככה שקיבלת על עצמך, מילא אבא היה מהבית ככה, אבל איך את קיבלת על עצמך את כל ההתנהגות הזאת? והיה שתיקה, כי כל הזמן הייתה שותקת. היה שתיקה, ואני כבר חשבתי שהיא לא הולכת להגיד לי כלום. ואז, לאט לאט, ממש כל מילה אחרי מילה אחת, ועוד 10 שניות הפסקה, היא אמרה, אני ראיתי שלכל זה יש משמעות עמוקה מאוד. וזה, חברים, אני חושב שזה משהו, בגלל שאם בן אדם באמת, בלי בית יעקב ובלי בית ספר ובלי שום דבר, יכול לראות רק ממה שהיא דיברה עם בעלה ומה שהיא שמעה ממנו, יכול לראות איזה משמעות עמוקה יש לזה, ושבשביל זה שווה לה את כל החיים שלה במקום החיים היחסית הנוחים שהיה יכול להיות לה. היא הלכה, כמו שאבא שלי תמיד אומר, לך תחכה אחרי במדבר בארץ לא זרועה, זה מעלה גדולה. אבל מה אני אגיד לכם, לפעמים הקדוש ברוך הוא משלם לבן אדם בחייו, בגלל שכל אלה שהיו חכמים גדולים והם שם נטמעו למחצה ושליש ולרביעה, אז אחר כך הם הגיעו לארץ כמו מסכנים בשנות ה-80 וה-90, ואז הם כולם היו אומרים להורים שלי, איזה חכמים הייתם שאתם יצאתם משם בתחילת שנות ה-70. בטח, איזה חכמים הייתם. אנחנו שם סיכנו את עצמנו והכל, איזה חכמים הייתם. אבל למעשה, ככה זה היה לה, ברוך השם, הרבה נחת מילדים ונכדים ונינים, והיא זכתה לראות את כל זה, מה שבוודאי אם הייתה בוחרת לעצמה סוג חיים אחרים, היא לא הייתה רואה את כל זה, וזה הבדל גדול מאוד. זהו רבי ישי. עד כאן, אני חושב שאני בין כך ובין כך הרחתי מעבר למה שברוך תכנן, ואצלכם זה כבר עוד מעט כמעט 10:50, אז אני בזאת נסיים.
ישר כוח גדול, רב שולם, שהסכמת לבוא ולשתף אותנו, ושהקדוש ברוך הוא יעזור, שיהיה לך תמיד לא בדידות חלילה, אלא להפך, שפע וברוכה והצלחה, שנזכה כולנו להתראות עם משיח צדקנו בעזרת השם.
אומן, אומן.
עכשיו, בהזדמנות הזו, נלך מעדות אחת לשנייה, נמצא איתנו הרב מוישה קליין, שהוא ידוע בקרונאיץ, אולי היום מכירים אותו כסופר, כשוחט, אבל אני חושב שאחרים, המבוגרים יותר פה, אחרים מכירים אותו כמשבק, שהיה מה שנקרא... היה לו את הזכות להיות אצל הרבה, בחדר של הרבה, במיוחד בשנים מכף זין אדר עד ג' תמוז, הוא היה שנקרא באופן צמוד לא ימוש מתוך האוהל. אבל אני רוצה דווקא שהוא יספר על היום על התקופה שהוא זכה להיות בשליחות של הרבה במדינה ההיא, בתקופות שעדיין מסך הברזל היה על כנו, ושישתף אותנו מהזיכרונות שהיו לו באותם הזדמנויות שהוא נסע. רב מוישה, בבקשה.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו. לחיים. שומעים
טוב.
אוקיי. לחיים, התנהגות ניונטף. יש כוח ערבי ללם. עשית קצת אולי, לפי הסדר זה לא יצא כל כך טוב, כי הרב וייסברג מדבר על עכשיו, ואחרי זה הרב קופרמן דיבר כל כך יפה על מה שהיה אז, ועכשיו אני גם כן על מה שהיה אז. היה צריך להיות אולי הסדר הפוך. קודם ידברו מה שהיה, ואחרי זה הרב וייסברג יספר, אבל בכל אופן זה רק סתם פויסרים במלסד בדיחסה, אבל ברוך השם שמאוד נהננו לשמוע את שניהם, ומאוד... עוררו את הקהל העניין של עסקה שחוס לרבא, ושהרבא איתנו אפילו עכשיו. אני אספר לכם כמה סיפורים קטנים, מה שזכיתי להיות שליח ברוסיה בזמן שעוד היה בעיות שם. זה היה בתפשין, כן? זה היה בתפשין ממזיין. בחודש טייבס קראו לי מהמשרד של עזר סחים, ואמרו לי שיש עכשיו מאוד יש עכשיו חסר של של מועלים, של סופרים ושל שוחטים ברוסיה, לכן הם רוצים שאני אסע לשם ואני אגמור ללמוד עם השוחטים שהרב קראו לו הצדיק מלנינגרד. הוא עזב כבר, הוא היה כבר, לא היה כבר שם, והוא לימד אותם שחיטה, לימד אותם גם תהלכות, ואנחנו צריכים עכשיו מישהו שייתן להם תסמיך שהם יכולים לשחוט, לראות איך שהם שוחטים ולבחון אותם בהלכה. וגם כנעיין של סופרס, היה שם שבע סופרים שהם גמרו ועשר שוחטים. היו צריכים לגמור, לתת להם את הזה, וגם היה בעיה שהיו צריכים לתת גיטים שם, היה 8, 10, 12 אנשים שחיכו לגט. וגם כן לעזור לרופא שמה שעושה את הבריתות עכשיו בינתיים שאין מועל, וצריך ללמד אותו, הוא עושה את בריתות על הגדולים, להראות אותו איך לעשות הכל על פי הלוחם. אז בכלל שהיה מדובר על גיטין, אז הם בחרו בערב שולם בר ריבקין, שם אחרי הרב רשב, אבא שלו היה מהחסידים הגדולים אצל הרבי נשמור סיידן, ואחרי אצל הרבי הקודם, אצל הרבי גם כן, הוא היה בלטקי אצל הרבי הקודם, ברל ריבקין, הוא כתב את הספר השקפת את הרבי, על ההיסטלקוס של הרבי רשב, שהוא היה שם בהיסטלקוס, והבן שלו, רב שלום ריבקין, היה חובר גדול באיגוד הרבונים של אמריקה, והוא היה המומחה הגדול בעניין הגיטן, זה היה העניין שלו באיגוד הרבונים, מיון הגיטן. אז הוא נסע, אז צירפו את שנינו ביחד לנסוע. בשבת בצהריים בהתוועדויות היה מנהג שכל אחד שעושה מלווה מלכה או שעושה משהו באמצע השבוע, עושה משהו לעשות כסף לאיזה מוסד או מה שלא יהיה משהו בית חבד, אז היו עולים לרבא, והרב גרונר היום הוציא את כל הבקבוקי משקה שהכניסו בערב שבת לרבא, שם את זה על השולחן, והרבא היה מוזג לעצמו ומכניס מהכוס שלו קצת לבקבוק. איך? והוא היה נותן את המשקה לאלה שם. וכל אחד היה מכריז, בעזרת השם המלב מלכה של עזרא סחרמי יהיה היום בערב. מלב מלכה של חמו, הדינה של חמו מחר בערב, הרב היה אומר נתן ברכה שהיא בהצלחה. כשאני באתי, הרב גרונר אולוב השולם אמר לרב שמוישי קליין נוסע לרוסיה, לשליחוס מעזרא סחרמי, ביחד עם רב שולם ריבקין. הרב מזג לי, הרב הכניס מהכוס שלו, הרב לקח מהבקבוק לכוס שלו, הוא הכניס מהכוס שלו לבקבוק והוא מזג לי, והוא נתן לי את הבקבוק, אמרתי לחיים, הרב אומר לחיים ולברוכו שיהיה בהצלוח רבו מופלוגו, והרב הוסיף ביידיש, זול סנישט אויזרופם, אל תכריז על מה שאתה נוסע, על מה שאתה לקחת את המשקה, כי כמובן שזה היה עוד זמן שהיה, עוד לפני שפתחו את המסך הברזל הזה, והרב רצה שלא יהיה עניין שבגולי ופברנגן אומרים שהבן אדם הזה נוסע לרוסיה לשם שליחות של הרב. הגענו למוסקבה לזי תעופה. הגענו למוסקבה לזי תעופה, אז כמובן שהם בדקו אותנו שבע בדיקס וחקירס, והיה קצת טעות מהמשרד של עזרא סחרמי, הם קצת היו, לא היו מומחים לדברים כאלה עוד. אז הם הכניסו במזוודות, לכל אחד היה צריך להיות משהו אחד, מצלמה אחת, שתי זוגות תפילין מיותרים, שתי סכינים לא, שתי סכינים לי. הם הכניסו בטעות אצלו שתי מצלמות, והכניסו אצלו גם כן את הסכינים, ובדקו אותו, בדקו אותו, לא יכלו לגמור איתו. אפילו אצלי שאלו אותי, מה זה העניין של התפילין? באמת היה לי 4, ולא הכניסו בטעות, במקום שיהיה 5 ו-5, הכניסו לו 6. שאלו אותי, הרי יודעים שמניחים תפילין רש"י ורבינו תם, אמרת להם שאנשים מיוחדים מניחים גם 4 זוגות תפילין. בקיצר, אחרי שגמרתי, ראיתי שהם לא גומרים איתו. אז אמרתי, אני שליח של הרבי, אני לא אתפעל, ניגשתי ואמרתי להם, רבותיי, תדעו לכם, כי הם הביאו עוד אנשים מבפנים לשאול אותו, מה יש לו פה? מה יש לו פה כל כך הרבה דברים? אז בקיצר, אמרתי להם שאתם מתחילים עם הרב הראשי של סנטרו. איך?
עוד אבוי. אין לי מקום. לא,
את רשת תשימי למעלה, רשת בכלל, תוציא, תשימי את זה למעלה.
לא, 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 לא,
לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, המדינה בגודל היא השביעית בארצות הברית, ואתם לקחתם את הרב ואתם ממרים לו את החיים, תנו לו ללכת. אז בקיצר, אחרי זה נתנו לנו לעבור, מסגרו את כל הדברים שלו, נתנו לעבור. הם מצאו אצלי במזוודה, מצאו אצלי חבלה שלמה שאני מביא לאלכסנדר, שכחתי את השם של המשפחה. אלכסנדר הוא היה בארץ, והשם ישמור, הוא נבח נפטר לפני שנה, שנתיים. אלכסנדר לוקצקי. היה עכשיו וידאו מג'ם עליו, שהוא לוקח דולרים אצל הרבה עם המשפחה. הוא היה מומחה, נסע בכל רוסיה לעשות מקוואות. אז גרשם גרוסבם שלי עשה לי תרשימים, איך לעשות את זה בדיוק כשיקשר וכל הדברים האלה. שאלו אותי מה זה. אמרתי להם, ראיתם את הוויזה שלי? בוויזה שלי כתוב שאני ארכיטקט. ואני נוסע לרוסיה לשבועיים, אני לא יושב שם ריק כל הזמן. אני צריך לעבוד. אז לקחתי איתי עבודה מהמשרד שלי, ואני אעשה את כל התרשימים. לכן יש לי את כל התרשימים איתי, לא שייך לשום דבר לפה ליהדות ודברים כאלה. והמצלמה נתנה פרנסה בזמן ההיא לשלושה משפחות לשש חודשים. מכרו את זה לשוק השחור, וקיבלו כסף לאנשים שלנו, לאלה שנהיו בלצ'ובס, לאלה שהם היו מזמן חבנקים, היה להם מאיפה לאכול כמה חודשים. הגענו לשם, אז בלילה נפגשנו מיד עם גרישה רוזנשטיין, אולו ושולם, שהוא היה המנהל של כל העניינים של ההפצה שם, תחת רב גצ'ה וילנסקי, ובאנו לבית שלו וישבנו איתו, ועשינו תוכנית איך מתחילים לעבוד שבוע במוסקווה, בשבוע בלנינגרד, איך לעשות את כל הדברים האלה. וכמובן שאסור לדבר, כי בכל בית יש שם מיקרופונים, ובכל מלון יש מיקרופונים, וכל פעם שאתה בא למלון, כל הדברים שלך במזוודה הם או על הרצפה או על המיטה, רודפים אחריך עם, עם, עם מכוניות אחרי לב פה שאתה נוסע, אמרו לך לעצור כל פעם באמצע הדרך ולצאת, ולעצור מונית אחרת, ככה תתפטר מהם. זה היה פשוט פחד להיות שם, אבל אנחנו הלכנו בכוח של הרבה, וברוך השם גם כן הרבה מהשלוחים שהגיעו למוסקווה, לקחו מהם את כל הדברים שלהם, את הספרים ואת הכל. ברוך השם אנחנו הבנו את הכל מה שהיה, מה שלא לא לקחו אצלנו שום דבר. אז כל הלילה ישבנו ודיברנו עם גרישה, וכמובן שהוא היה לו, כמו שהילדים משחקים, יש כזה דף, ויש על זה פלסטיק, וכותבים על זה, אחרי זה מרימים את זה, אז כל הכתב הולך. והיו צריכים לזכור כל הדברים האלה, או שאני כתבתי גם כן על פתק קטן, מתחת לשולחן, והכנסת את זה לכיס לדעת מה התוכנית מחר, איפה הולכים. בין הדברים האלה שדיברנו, לראות את המסירות נפש של היהודים שם בזמן הזה, בין הדברים האלה, בין הדברים דיברנו, איך לסדר את העניין של, של הרופא, איך ללמד אותו לעשות בריתות כשר שיהיה על פי הלכה להוריד כמה שמספיק, ולעשות את הפרי, ולעשות את התפירות, הכל מה שצריך. אז באמצע הדיבור יצא, אז הוא שואל אותי, מה קורה אם מישהו היה לו את הברית באמצע השמונה ימים, לפני שמונה ימים שהוא נולד? מה קורה אם עשו את זה בבית חולים על די גוי? מה קורה אם עשו את זה אחרי שמונה ימים, אבל בלילה, לא ביום? אמרת לו שעל פי הלכה, כל אלה צריכים עטפה דם, כי זה לא ברית קשר, זה לא ברית קשר. לא להאמין. מחר בבוקר בשמונה באתי לבית שלו עם הרב ריבקין אורלב השולם, הבאת לך עם טבע מרוחים, ויש שם 17 אנשים, גרישה דרך סודיות, איך שהוא ידע איך לתקשר איתם, אמר להם שהגיע מועל מניו יורק, ותדעו לכם שכל אחד שלא יודע או שבירר אצל אמא שלו, שהברית שלו היה בבית רפואה על די רופא, או שזה היה גוי, או שזה היה בלילה אחרי שמונה ימים, תדעו לכם שזה ברית לא קשר, מחר בבוקר בשמונה הוא יהיה פה, הוא יעשה, 17 אנשים באו ונעמדו בתור, כל אחד נעשה לו עטוף אז דם בריס. משהו לא יאומן, המסירות נפש של היהודים בזמן הזה שהיה שם. אחרי זה היינו בבית כנסת בבוקר, בשמונה ארכיפובה, זה כבר 33 שנים, ברוך השם, אני זוכר את הכתובת, שמונה ארכיפובה זה הבית הכנסת הגדול של מוסקווה, אז כשנכנסנו רואים יהודים, זקן והרב ריבקין, אז רב גצ'ה וילנסקי, שהרבא לא נתן לו אף פעם רשות לצאת משם, הוא נשאר שם, והוא הסתובב סביב הבימה, כשהוא הגיע אליי, הוא אומר לי, מתי ראית את הסבא? היו מפחדים לראות, והוא לא חיכה, הוא עשה עוד סיבוב, והוא בא, אמרתי לו, השבת, זה היה יום שני בבוקר, אמרתי לו, ביום שבת ראיתי אותו, הוא עושה עוד סיבוב, תגיד לי, קיבלת משקה מהרבא, מהסבא? אמרתי לו, בטוח שקיבלתי, אוקיי, הלך עוד סיבוב, אמר, אנחנו פה נפגש דרך גרישה, וככה זה עשה 10 סיבובים, וכל פעם הוא שאל אותי שאלה אחרת, והשמחה שלו, התפילה שלו אחרי זה שהוא שמע שיש פה שי שלוח מהרבא, זה לא לתאר, לא לתאר את התפילה שלו, עם צעקות, עם כאלה, עם כאלה, עם כזה קול גדול עד שהוא התפלל, שזה פשוט מאוד לא יאומן. אחרי זה, אני רוצה לספר לכם כמה סיפורים של עניין של מויפס, מה שהיה, דברים שלא יאומן. יש, כל אחד יודע שיש הרב של, הרב אסמן, הוא רב באוקראינה, הרב של אוקראינה, אנחנו פגשנו אותו שם, והוא היה עוד בחור צעיר, ופלא, הוא אומר, אני חסיד של הרבא, אני לא מפחד מאף אחד, עם ציצית בחוץ, סכנת חיים פשוט מאוד עם ציצית בחוץ. באיזה יום, ביום שישי, אמרתי לו שאנחנו נמצאים בלנינגרד בשבוע השני, הייתי מאוד רוצה, אם תוכל לעזור לי, אני רוצה להיות בבית של הרבא הקודם. הבית של הרבא הקודם זה מאוד, מאוד חשוב עכשיו, שאנחנו בידגינו תמוז, שהרבא הקודם נאסר משם. אם אני אוכל, אני אראה לכם את התמונה של הבית. כן, יש, לא, זה לא נמצא. כן, אראה לכם אחרי זה את הדברים האחרים שכן נבטי. יש תמונה של הבית, שמעתי שם עם הרב ריבקין, זה 22 החובייר, וידוע שהרבנית יצאה למרפסת, כשהרבא הגיע והם היו כבר בתוך החדר, בתוך הבית, אז היא אמרה לו, שניאלסון, תעזוב, יש פה אורחים. אז הרבא עזב מיד והוא הלך, ואחרי זה הרבא בטח היה מאלה הכי גדולים שהוא עשה לשחרור של הרבא. לפני שיצאתי למוסקווה, הרב ויללם, תעשה לי טובה, תעריר את היד, תגיד לי מתי להפסיק. אם לא, אני אדבר איתך עד מחר בבוקר. איך?
תגיד לחיים באמצע.
חיים בג'ונטף. כשהיינו, לפני שנסעתי, חשבתי אולי לקחת משהו לקריאה בדרך, כי המזוודות והתיק יד, הכל היה מלא בשביל דברים בשבילהם, שיוכלו למכור את זה. למשל, לקחנו כל אחד איזה ארבע קופסאות של סיגריות, בשביל קופסה של מלבורו אדום, קופסה אחת של 20 סיגריות, קיבלנו שתי עופות לראות איך שהשחטים שוחטים. השוק השחור שם זה היה מביל. וגם כן, כשהרבא הוציא לנו $18 לכל אחד, 18 יחידים, הרבא כתב, להחליב על פי החוק. כי אתה בא למלון, יש שם איזה 30 חבר'ה. יש לך דולרים? יהיה דולרים, הם מחפשים לך, אז ידענו שאסור, צריך להיות הכל בדרך היושו. אז לפני שיצאנו, ניגשתי לארון ותפסתי איזה קונטרס, הכנסתי את זה לתיק יד, הכל היה מלא, תחוס לא היה למקום. לנסוע ממוסקבה ללנינגרד זה בדרך כלל שעה טיסה, אבל אז זה לקח יום. שעתיים לפני שאתה עולה למטוס, שעתיים אתה יושב במטוס, שעה טיסה, ואחרי זה עוד שעתיים עד שמורים אותך מהמטוס, ממש יום שלם. אז בדיוק מצאתי בתיק שלי את המיימר, ובדיוק היה המיימר של ברוך הגוי מלך היוב עם טויבויס, שהפרידיק רבא אמר בימים האלה, היום זה י"ג, זה היה י"ד, תזבוב תזיין אני חושב, או תזיין או י"ז, כשהוא חזר ללנינגרד לבית הזה ב-22 החוויה, ושם הוא אמר את המיימר, ברוך הגוי מלך היוב עם טויבויס, בדיוק זה היה המיימר הזה. כל כך הרבה שעות למדת את המיימר בעל פה. אחרי זה אמרתי לרב אסמן, תעשה לי טובה, תיקח אותי לבית של הרבא הקודם, אני רוצה לראות. אז הוא אמר, אני מפחד ממישהו, אני הולך איתך. הלכנו, דפקו בדלת, ודרך אגב, אז בתוף של נמזיין, זאת אומרת, היה בדיוק 60 שנה מאז שהרבא ניגל, אז היה עוד הסימן של המזוזה על הדלת. ראו על המשקוף את הסימן של על המזוזה, ראו את הסימן איפה המסמרים היו, איפה המזוזה הייתה. הוא דפק בדלת, פתחה אישה סקינה, ואומרת, מה אתה רוצה? אומרת, יש לי פה אחד שהוא נכד של זה שהיה גר פה, ואת רואה שזה בית של יהודים, יש פה סימן של יהודים, והוא רוצה להיכנס לראות, הוא לא יעשה שום דבר. אומרת, בשום אופן לא נכנסים פה. הוא אמר, אין אצלי דבר כזה, לא. אני אומר לך שאנחנו נכנסים, לא עושים שום דבר, רק מסתכלים. נכנסתי, עמדתי בסלון, על יד השולחן, וחזרתי את כל המים הבעל פה שמה. ובדוח שכתבתי לרבא אחרי זה, אז היה פעמיים שהרבא כתב, הרבא כתב הרבה, עשיתי דוח גדול ואלבום עם כל התמונות, הרבא כתב כמה פעמים, הרבא כתב צ'ו ישחין על כל דיווח. בדיווח הזה של המיימר, הרבא כתב צ'ו ישחין, גורם נחזרו הרב. זה היה משהו פלא, שבאחרי 60 שנה חזרתי את המאמר בדיוק באותו חדר, שהרבא הקודם אמר את זה בשבס פרשס פינחוס, טוב ריש פי זי. ואחרי זה, וזה לא נעריך כי זה לא לעניין, עוד סיפור אחד, אחרי זה הלכנו לפטרופבלסקי קריפוס, הלכנו לכלא שהאדמור הזה כן היה שם. והרב ריבקין עולה בשולם הציע, גם כן הרב אסמן לקח אותנו, והוא הציע שמכיוון שאנחנו לא יודעים באיזה חדר הרבה היה, שנלך לכל חדר ונחזור כמה שורות של טניה. אז עשינו את זה, הלכנו בכל החדרים, ולמעלה באיזה מקום יש גם כן ציור של האלת הרבה שם, שלהראות שהוא היה אחד מאלה שישבו שם בכלא, ואחרי זה הלכנו גם על, על יד על המים, היה שם כפור, אז עלינו קצת על המים עם הסיפור של הקידוש לבונה, עם הסירה, שלא רצחו לעצור את האלת הרבה, אחרי זה רצחו, ולמדנו גם. על זה גם הרב אמר, תחתר גורם נחזרו הרב. שמענו טניה בכל חדר וחדר, לעשות בטוח שעשינו את החדר שהרב האדמור הזה כן היה שם. עוד סיפור אחד, ואחרי זה נשמיע לכם קלטת מה שהקלטנו שם. היה בלנינגרד, הגבאי של בית כנסת היה יהודי חבדניק, יהודי חסיד, והוא היה עם זקן ארוך, והוא היה גבי של כל השמש של כל הבית כנסת שם. הרבי הקודם מתפלל שם כמה פעמים. אז כשהגענו, מיד הוא תופס אותנו ואומר לנו, תרחמו עליי, תעשו מצווה, תרחמו עליי. מה אתה רוצה? יש לו בת שהתחתנה, הוא דתי, מכל פעם, הוא לא מאלה שהתקרבו, היה כל פעם יהודי דתי, ואשתו, והבת שלו גם כן התחתנה, והבן אדם הזה עזב את הכל, והוא לא רוצה לגרש אותה כבר 6-7 שנים שהיא עגונה, הוא לא רוצה לתת לגט, לא יכולה להתחתן. וכבר ניסה כל מיני דרכים ולא הולך. אז אמרתי לו, מה אתה רוצה מאיתנו? מה אנחנו יכולים לעשות? הוא כבר ניסית עם שלוחים והכל, וזו סכנה שיתפסו אותנו או בכלא, או יוציאו אותנו מיד מרוסיה. מה אתה רוצה שנעשה? אז רב ריפין אומר, יש לך פה את אסמן, ראיתי שהוא בן אדם הולך עם ציצית בחוץ, הולך לאיפה שאתה רוצה, עברנו בדיוק גם כן, עברנו את הכלא איפה שהאדמור הקודם ישב, השפולרקה, זה לא רחוק, ממש קרוב לבית של הרבי הקודם, במחוביה. אז הוא אמר, בוא נדבר איתו. אוקיי, קראנו לו, הוא הגיע, הוא אומר, מה, יש פה בעיה עם גט וזה? מה זה, אתם שלוחים של הרבי, אתם מפחדים? אני לא מפחד, מה אתם מפחדים? בואו נלך. אוקיי, אמרתי אני אלך, אז הרב ריבקין גם כן שם את זה עליי שאני אלך. לקחתי איתי את ה-18 דולר של הרבי ביד, ונסעתי איתו למקולת או סופרמרקט גדול, והוא עובד שם בבשר. והרב אסמן מתקשר, הולך בפנים והולך למשרד ואומר, אני צריך את הבן אדם הזה והזה. הוא אומר לו, תלך לצד השני, במקום של הבשר הוא שם. הלכנו לשם, והמנהל העבודה שלו קורא לו, הוא יוצא, הוא אומר ברוסית, והוא הבין, אני אומר, מה אתה רוצה? אז הוא אומר לו, אז הרב אסמן אומר, תדבר איתו בעברית, הוא מאמריקה, הוא לא מדבר רוסית. הוא אומר לו, מה אתה רוצה, אתה בשביל הגט? אמרת לו, כן, אני בשביל הגט. הוא אומר לי, או תעזוב את המקום, או שאני קורא ל-KGB ואני אכניס אותך לכלא. יזרקו אותך, אני לא נותן גט בשום אופן. אז הרב אסמן נותן לי ככה דפיקה ביד, ואומר לי, אל תפעל. אז תפסתי את המוני, אמרת לו, תראה, יש לי פה ביד 18 דולר מהרבי מלובביץ'. והרבי שלח אותי בתור שליח, ואתה מוכרח לתת גט, לא יעזור לך שום דבר, אם אתה לא עושה את זה עכשיו, זה סכנת חיים משלך. הוא נהיה אדום פתאום, ואומר, אתה יודע מה, אני הולך איתכם. אז הוא הלך איתנו, הלכנו לאיזה בית, והרב ריבקין חיכה שם, וכתבנו את הגט, ועשה שליח את הרב אסמן, והלכנו לבת של הרב אסדרין, ובא באסדרין, נתנו לו את הגט, והתפטרה ממנו, זהו. ממש נס מופלו שהיה שזה עבר כמה שנים שהוא נסע עם כל השלוחים לעשות את זה ולא הלך. עכשיו בהתוועדות, אחרי שבחנו את כל השוחטים ואת כל הסופרים, ופשוט זה מביל. יש לי את זה בבית, חבל שלא הבאתי את זה להראות לכם את זה על המסך. שאלנו אותם שאלות בכתב ושאלות בעל פה. בשאלות בכתב הם ענו, שאלתי אותם מאיפה לומדים את החמש דברים, החמש הלכות של שחיתה. יש שאייד, רוסך, לא יודע, גרומה איקו. זה החמש יסודות של שחיתה. נסביר לכם רק מה שקל להבין שלא לשוחט. שאייד זה צריך לשחוט, אסור לעשות, ולהפסיק וללכת עוד פעם. אחרי זה זה נהיה תרב, זה לא טוב. יש דרוסה, אם אתה נותן מכה על הצבא, זה לא קשר, צריך להיות להיכנס לאט לאט. וככה זה חמש. מאיפה לומדים את זה? אז הם לומדים את זה בגמרא, לומדים את זה שכתוב שיצחוק הבינו. שלח את הבן שלו איסוב להביא לו צייד לאכול, ואחרי זה רבקה שלחה את יעקב, אז כתוב, וצודה לי צייד, לך תביא לי צייד. אז בתורה כתוב צייד עם היי בסוף, וצודה לי צידה, אבל קוראים לזה צייד. אז יש פה היי, איזה מספר חמש, מזה לומדים את כל החמש הלכות. אז הם כתבו בתשובה, מאיפה למדנו את החמש הלכות? אז הם כתבו, למדו את זה מיצחוק. כתבו את זה יצחוק עם חף, וכתבו איסור, הם כתבו א' וסמך ובייז, לא יאומן. והם ידעו אבל את כל ההלכות, מה שהרב, הצדיק מלנינגרד, הכניס בהם בראש, והוא בחן אותם ובחן אותם והכין אותם לבחינה, שהם ידעו, לא היה תשובה אחת שאחד לא יענה. אז בהתוועדות ההיא, כשישבנו שם בהתוועדות, שתי סיפורים קטנים שהיה. סיפור אחד, שהגיע אחד שקוראים לו הרב קליינברג, הבן שלו היה ראש ישיבה במוסקווה, ועכשיו הוא שליח במוסקווה. והוא היה בהתוועדות, אחרי ההתוועדות הוא בא אליי ואומר לי, תעשה מצווה, בבחיות, בוכה. הוא אומר לי, תעשה מצווה. אני לא יכול לנסוע לרבה, לא נותן לנסוע מפה. ודרך אגב, להיכנס להתוועדות הזאת, לקח להם כמה שעות, כי כל אחד בא, אחרי זה 10 דקות הפסקה, שלא יראו שיש משהו שם. כשאנחנו הגענו, הורידו אותנו עם המונית, 3 בלוק מהבית, והלכנו ברגל, אנחנו הכנסנו אחרונים, בשביל שאנחנו הרבנים והמתוועדים, ונותנים להם את הסמיכה לשחיטה ולסופרס, ואנחנו יצאנו ראשונים. לקח להם כמה שעות עד שהם גמרו את ההתוועדות, עד שהם יצאו. אז הוא בא אליי בבחיות ואומר לי, תרחם עליי, אני לא יכול לשאול הרבה. תביא לי את המייל שלך, את המייל כמו שהרבא הולך, הסרטוק, שהרבא הולך, אולי אצלכם קוראים לזה פרק, תן לי את זה, אז לפחות בשבת אני אהיה קשור לרבא דרך הלבוש שלי. אני לא יכול לנסוע לרבא, אבל לפחות אני אהיה קשור איתו עם זה. כמובן שנתת לו את זה, והוא בחר, אחרי זה הוא בא לאמריקה, הוא היה פה, גר פה בשנים האחרונות, הרבא קירב אותו, והוא בא והוא ראה אותי, הוא נשק אותי ברחוב, ושמח, אתה זוכר מה שהיה עם הסרטוק? אחרי זה, ישבנו בהתוועדות הזאת ודיברנו, וכל אחד דיבר, הרב ריבקין דיבר, והיה שם אחד שקראו לו רב מוטל ליבשיץ, רב מוטל היה שויכת, הוא היה שויכת של מוסקווה, הוא היה מועל, הוא ישב בכלא בגלל זה, ואחרי זה הוא כתב לרבא כל הזמן שהוא רוצה לצאת, הוא רוצה לבוא לתשרה. הרבא אמר לו, איך תשאיר את המוסקווה וכל האזורים האלה בלי שוחט ובלי מועל? זכיתי שלפני שחזרתי, לקחתי בתוך המקבט יש סחורה, אז הורדתי את הסחורה, הוצאתי את הסחורה, עשיתי את זה 2, והכנסתי מתחת לסחורה, הכנסתי מלא חבילה של מלא בקשות לרבא, פנים ודברים לחתנים שיהיו חתנים קלה, שאלות אם לעשות את השידוכים לא. מכתב אחד היה מהרב מוטל ליפשיץ, שהוא כתב לרבא, שמכיוון שעכשיו יש לי את רב מוישה תמרין, שהוא שוחט ומועל, אולי הרבא יסכים שאני אבוא לראות את פני קודשוי, לתשרי אבוא עלינו לטובו, לתשרי טוב שין, מם חס. הרב אמר, ענה מיד, הרב ענה, אני קיבלתי את התשובות ועברת את זה להם, הרב אמר, כן יעשה ויצליח, אסקר על הציין. אז הוא הגיע פה לתשרה, ואחרי זה הוא חזר, והיה שם כמה שנים, אחרי זה הוא בא וגר פה, ונפטר בסייבו טויבו כמעט, אני חושב שהיה כמעט בן 100. היה יהודי חריב ושמח, וישב בכלא, לא התפעל, ועשה בריתות, ועשה הכל, שחיתה הכל כמו שצריך. אז באמצע ההתוועדות, הוא רצה להראות לנו, לדור הצעיר שם, בלצ'ובס, מה זה נקרא רבי, ומה זה רבי אצלנו. הרבי זה החיים שלנו, וצריכים להיות קשור איתו. צריך ללמוד את החסידות שלו, אחרת אתה לא יכול להתקשר. כי הרבי שופך ושופך ברכות עד אין סוף. אבל אם אתה לא מגיע, איך אתה תקבל את זה? רק תבוא. אז הוא שר לנו שיר שם, ואני אגמור עם זה. והבאתי את הקלטת, אני הקלטתי אותו, הבאתי את הקלטת, ועם הדוח, ועם האלבום של התמונות, הכנסתי את הכל לרבי, והרבא לקח את זה הביתה, ושמעתי מאחד המזכירים שהרבא והרבנית שמעו שניהם את הקלטת, והם היו מאוד מאוד בהתרגשות, והרבנית כששמעה את זה היא בכתה. ואחרי זה, סיפור דרך אגב מעניין, ששמעו ברחוב שיש לי קלטת כזאת והכנסתי לרבא, באו אליי וביקשו ממני, כי זה היה אחרי פורים, הייתי שם בפורים במוסקווה, שבלגבוי מרבה עושים הרי כל פעם מסעיות עם, אתם יודעים מה זה, פלוץ, אני לא יודע, קוראים לזה בעברית, עם דברים יפים, דברים של מצווה, של 10 המפצועים, וכל הדברים האלה, ויש גם כן מסעית אחת של רוסיה. אז רצו לעשות על המסעית של רוסיה, לשים את הקלטת, וכל הזמן זה ישיר. הרב ענה, מענה מאוד חריף, איך עלה על דעתכם בכלל לעשות דבר כזה, לסכן אנשים שעוד נמצאים שם בסכנה? בשום אופן הרבא לא רצה לתת את זה, הרבא לא נתן פשוט לתת את זה. אני עכשיו אשמיע לכם את הקלטת, וירוצן שנזכה שיהיה כמו שזכוי תשגאולה, שנזכה להיגואל מיד ממש, ישקויך הרביל אליהם ירח שם על ממלכתוי, ונזכה זין לאובי למויס המשיח מיד ממש.
אומן, וכויח.
רק שנייה, נראה לכם, זה אתם רואים? אפשר לראות?
עדיין, כן, רואים.
רואים, זה אני והרב אסמן, נפגשנו בירושלים לפני שנה, ואחרי זה, עוד תמונה אחת, ואחרי זה נעבור לזכור את זה, אוקיי? עוד תמונה אחת לראות מעניין. אתם רואים? זה אני עם, עם יוסף בגון, שמעתם עליו, היה רפיוזניק, הוא ישב בכלא הרבה שנים, והוא עשה צום, עשה תענית אוכל, הוא 14 ימים הבן אדם הזה לא אכל, הבאתי לו טלס תפילין, ואחרי זה הוא התחתן, אבל השם ישמור, הוא לא ידע, אז הוא לא התגרש מהאישה הראשונה, הוא התחתן ביהודים, והתגרש רק בבית משפט, והוא התחתן עם שנייה, אז אני עשיתי פה למעלה, אני כותב גט בשבילו, ואחרי זה הבאתי את הגט לאמריקה, ושלחנו את זה לארץ, כי היא הייתה כבר בארץ, האישה הראשונה הזאת הייתה כבר בארץ. ועוד דבר קטן אחד.
תם רב מוישה, הזכרת לי שהוא היה אצל הרבה, רבי יוסף בגון, סליחה, לא הדלקתי את המצלמה.
שומעים אותך.
אני אומר, רבי יוסף בגון היה אצל הרבה בטוב שממחס, והרבה דיבר על שיחה בבית והוא היה שם,
תן לי לעצור אותך שנייה. סליחה שלא הזכרתי את זה. הוא היה בבית שלי אורח, אני לקחת אותו מזית, הוא ישן אצלי, אכל אצלי הוא ואשתו, ואחרי זה הודעתי לרב גרונר, הרבה התפלל בבית, זה היה בטוב שנמחס, וזה היה באב. אז הרבה דיבר שיחה, והרבה דיבר, הכנסתי פתק שהרב יוסי בגון יגיע איתי להתוועדות, יש וידאו מזה, והרבה דיבר דברים מבילים, יש לנו זכות, שהוא נמצא איתנו פה. מה בלדי קברטר? הרב אמר עליו שיש לו זכות שבן אדם כזה עם מסירות נפש כזאת נמצא פה עכשיו בהתוועדות. זה לא ההתוועדות, הרב עמד על יד הסטנדר. איך?
אני הייתי שם, אני זוכר, זה היה מדהים. שהרב ככה ידבר על מישהו כזה, לא איזה חסיד מפעם.
בדיוק.
אבל זה הכוח של מסירות נפש.
יש לנו זכות שהוא נמצא איתנו, שהוא עשה כזה מסירות נפש על יהדות. עכשיו רק...
ושכולם צריכים ללמוד ממנו. ושצריכים ללמוד ממנו.
זה כל ההתוועדות פה, ללמוד איך להתקשר לרבה, שהרבה איתנו, והרבה איתנו כמו שהיה מקודם, לידה לדבוננו, לא רואים אותו, אבל הוא פה איתנו, רבי ינקביש, ואתה יכול לבטוח, זה טוב לראות אותך, אתה לא צריך לסגור. ולהתקשר לרבה זה רק על ידי לימוד תורוסי, אין ניצה אחרת. אתה לומד, אתה מקבל את הכל מהרבה מה שאתה צריך. התמונה האחרונה, זה ההתוועדות הזאת, רואים את זה, כן?
כן, רואים.
רואים, אז פה אני עושה עכשיו, זה הרב ריבקין עולה בשולם, וזה אני, וזה לוקצקי, זה שהיה מומחה למקוואות, נבח, הוא נפטר בצעיר עכשיו בארץ, הוא גר בשמיר, אני לא יודע איפה זה נקרא, שמיר, אופרי, וזה רב מוטל ליפשיץ, אז עכשיו נשמיע לכם את הקלטת, תדעו, אני משאיר את זה, שתשמעו שזה הוא שהוא שר, ואני הקלטתי את זה בהתוועדות הזאת, וזה היה סיפור עם הרבה, שהכניסו את זה לרבה, והרבה לא נתן בשום אופן להשתמש עם זה. תקשיבו, תקשיבו ותראו מה זה, מה זה, מה זה צימאון, מה זה צימאון לרבה. רק שנייה, ואנחנו נגמור עם זה. עוד רגע, זהו. Schenken gesund und leben, werden תודה, גוד יונטה ומצור אסטויבויס.
מוישה. קודם כל יש הכוח. לא
כל כך
מבין יידיש, ולא כולם מבינו את המילים שרב מוטל שר, אז אולי תתרגם מה הוא שר, שתרגם את זה לעברית.
הוא אמר, כשהקדוש ברוך הוא ייתן לנו בריאות, אנחנו נתחזה עם הרבה. ואחרי זה הוא אומר, איי רבן, יו, זה ממש מביל, מביל לשמוע את זה. ועכשיו מובן למה הרבה והרבנית כל כך התרגשו מזה, והמזכיר אמר לי שהרבנית אמרה לו, שהרבה התרגש מזה מאוד, והיא שיפרה לו שאצלה ירדו דמעות מזה. ושניסקי באמס, נגמור עם זה, שניסקי זן זכמת רבן, הרבה היה גומר את ההתוועדויות בתוף שין י' אחרי ההסתלקות של הרבה הקודם, היה גומר, וניסקי זן זכמת רבן דו למטה הנה גוף גשמי, והוא יגולנו, שניסקי לראות את הרבה למטה מעשור התפוחם בגוף גשמי, והוא יגולנו מיד ממש. יש לכוח, יש לכוח.
חיים,
חיים, חיים, חיים, חיים. חיים, עידן, חיים.
המסירות נפש היא רק משנה צורות חיצוניות, אבל במהות היא נשארת אותו הדבר. הצורה וההזדמנות והניסיונות הם משתנים, פעם זה מאחורי מסך הברזל, מה שנקרא ניסיון של עניות, ופעם כמו שהרב אומר במים או של ועת התצווה, יש ניסיון של השירות, ואז זה עומד בניסיון אחר, אבל המסירות נפש שנדרש מחסיד, מיהודי, אז תמיד אותו הדבר, ותמיד צריך לעורר את העצם הנפש, ותמיד צריך להתגבר על כל הניסיונות ועל כל ההפרעות, ולגלות את נקודת האמת. אני רוצה אולי לסיים בסיפור ששמעתי, סיפור שהוא מוכר, שמעתי משליח של הרבי בבאר שבע, הוא דיבר על הסיפור הזה, סיפור שהרבי בעצמו סיפר את זה פעם בהתוועדות, שזה דבר לא רגיל שהרבא בהתוועדות יספר סיפור על שליח, על שליח של הרבא. הרבא פעם בהתוועדות סיפר סיפור על שליח. הסיפור על שליח שנקרא רב מוישה פלר, ורב מוישה פלר הרבא פעם סיפר על סיפור שקרה כשהוא הגיע לפגישה עם פרופסור בלבל גרין. אז אני שמעתי מהשליח מבאר שבע שהיה ביוד שבט, יוד שבט לפני שפרופסור בלבל גרין נפטר, אז באותו יוד שבט הגיע רב מוישה פלר לארץ, והוא הגיע להתוועד בבאר שבע. ואז בהתוועדות הזו בבאר שבע, ישב גם רב מוישה פלר, וגם פרופסור בלבל גרין, שכבר היה חוסיד רב בלבל גרין. אז הם העלו בהתוועדות את הסיפור, וביקשו לשמוע איך הסיפור הזה, יספר אותו ולוי גרין, מה הוא הרגיש בשעת מעשה של הסיפור, ואיך משה פלר, מה היה מצידו באותו זמן של הסיפור. מה היה הסיפור? הסיפור הוא, כמו שהרבי גם סיפר אותו, משה פלר הגיע כשליח, מניסוטה כמדומני, נכון? הגיע כשליח, והוא רצה לעשות דינר במקום, כדי שהרבה יהודים יהיו, ישמעו ויתעוררו ויהיו שייכים כדי שהשליח, אז הוא רצה שיהיה לו אורח כבוד בדינר. אז אורח הכבוד, הוא חשב שהאדם המכובד זה פרופסור ולוי גרין, שהוא יהיה אורח הכבוד, אז הוא התקשר למזכירה שלו, שהוא רצה לקבוע איתו פגישה, כדי לשכנע אותו להיות האורח הכבוד בדינר. הפגישה, המזכירה כבר ידעה שרב מתקשר, בטח הוא בא לבקש כמה דולרים לצדקה. וולוי גרין כבר היה לו מוכן לומר למזכירה שיש לו צ'קים של 18 דולר, כל רבי שמתקשר שרוצה לפגוש אותו, לתת לו צ'ק של 18 דולר ועם זה נגמור את העניין. אז המזכירה אומרת לו, אתה יכול לבוא, עכשיו כבר מיד יש לך, יש צ'ק מוכן בשבילך, תבוא תיקח. אז הוא אומר, לא באתי בשביל כסף, אני לא רוצה 18 דולר, אני רוצה לפגוש את פרופסור ולוי גרין. אז המזכירה נכנסת לרבי ולוי גרין, והיא אומרת לו שהיהודי הרבי הזה לא רוצה כסף, הוא רוצה לפגוש אותך. אז הוא אומר, כנראה הוא רבי מכובד, 18 דולר זה מעט בשבילו, הוא צריך כנראה יותר, אז תגידי לו שיש לו 36 דולר, פעמיים חי. חוזרת עליו בטלפון, אומרת לו, יש לך פעמיים חי, אתה יכול להגיע לקחת. אומר, אני אמרתי לך, אני לא רוצה כסף, אני רוצה לפגוש אותו. חזרת עליו חזרה, אומרת, הוא אומר שהוא לא רוצה כסף, הוא רוצה לפגוש אותך. אז אומר לה, מה יכול כבר להיות? תדעת מה, טוב, תקבע לו פגישה. חפשי ביומן מתי פנוי, הסתכלה כמה שבועות קדימה, קבע לו איזה פגישה באחד מהימים, וזהו. הגיע היום המיועד, ומשה פלר, השליח, הגיע לפגישה. והוא יושב מולו, והוא מסביר לו שהוא בא לעשות פה דינר, והוא רוצה שאדם מסביר לו בעריכות כמה הוא, רבל וגרין, הוא מכובד, והוא רוצה שהוא יבוא להשתתף בדינר, הוא יכבד את הדינר וזה יהיה מאוד משמעותי, וככה הוא מסביר לו כמה הוא חשוב לו שהוא יבוא. תוך כדי דיבור הוא מספר רבל וגרין, באמצע הדיבור, בלי אפילו להגיד מילה, בלי התנצלות, בלי שום דבר, באמצע הדיבור קם השליח מהמקום, מוציא מהכיס שלו איזה חוט שחור, הוא לא הבין מה הוא עושה, עוטף את עצמו עם החוט השחור, ונעמד מול הקיר. הפרופסור ולגרין אומר, אני כעסתי, מה זה הדבר הזה, מה צריך להיות? בן אדם בא אליי לפגישה, פתאום הוא נעמד. עכשיו הוא אומר, הוא היה כל כך רחוק, הוא כל כך לא הכיר, הוא היה לוקח בית כנסת של הרפורמים בשבתות. אז בראש שלו היה שתפילות יש רק בשבת, לא היה לו בכלל מושג שיש כזה מושג של תפילות באמצע השבוע, תפילות זה רק בשבת. ותפילות זה רק בבית כנסת, אין מצב שמתפללים בבית או במקום אחר. אז לעלות בראש שלו שבן אדם עכשיו מתפלל, בכלל לא היה אצלו באבא מילה בכלל. זה אמצע השבוע, באיזה משרד, הוא לא יודעים מה הוא עושה פה, והוא עומד עם חוט כזה, קשור, והוא קורץ, מה הוא עושה אצלי במשרד? ובפרל גיל אומר, לא ידעתי גם מה לעשות, מה מותר לי לעשות כרגע? אני יכול לעשן, אני יכול לדבר בטלפון, אני לא יכול לעשות כלום, לא ידעתי מה לעשות, והייתי ככה עמום. עוד לא כמה דקות, אותו רבי, השליח, סיים את התפילה, הוא מתיישב, ולוי גרין בכעס אומר לו, טוב, סיימנו את הפגישה, לך לדרכך להתראות ושלום. הוא כעס, הוא פשוט גירש אותו מהמשרד. אז השליח אומר לו, אני ממש מתנצל, אבל הסיבה למה עצרתי, כי היה לי דיבור עם מישהו יותר חשוב ממך, ויותר חשוב מכל הדינה שאני עושה, ויותר חשוב מכל התוכניות שלי, אז היה לי משהו יותר חשוב מכל זה, ולכן עצרתי. ואז הוא קם ללכת. אז פרופסור ולוי גרין אומר, התבלבלתי, עד עכשיו הוא הסביר לי שאני הכי חשוב. ואני כל כך חשוב בשבילו ובשביל זה, אני צריך לבוא להיות האורח הכבוד בדינה שלו. פתאום הוא מסביר שיש מישהו יותר חשוב ממני, והוא לא הבין מה קורה פה. הוא אומר, רגע, שב, תסביר לי מה אמרת. לא מבין מה אמרת, ומאותו הסבר, מה שנקרא, נגמר העניין. הוא כמובן הסביר לו, והתחיל הקשר שלו, ובעבות השנים, לא ניכנס כרגע לספר את כל סיפורי ולוי גרין, בעבות השנים הוא הפך להיות בעצמו חסיד נלהב וידוע. אני רוצה להביא עוד נקודה מעניינת. מיד אחרי אותה פגישה, שפרופסור ולגרין התרשם מאוד מהשליח, מהמסירות נפש שלו, שהוא עזב הכל, והיה פשוט לפני השקיעה, ולא היה לו אפילו זמן להסביר לו מה הוא עושה, כי הוא חשב לאבד מינכן. והוא בא לפגישה, אומנם, הוא חיכה לה הרבה זמן, אבל הוא לא תכנן את הזמן, והוא פחד שהוא מפסיד מינכן, הוא פשוט נעמד להתפלל מינכן, שלא יאבד את השקיעה. אחרי אותו פגישה, פרופסור ולגרין נפגש עם החבורה שלו, הרפורמים, היה להם איזה ועידה, והם הזמינו לוועידה הזאת איזה נועם שידבר על...